today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שני תתוו באייר תשפ"ב, מסכת יבמות, דף עין. הדף השבעים במסכת יבמות, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, ובתוכם הילדה הדסה בת אלישבע, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו בדפנו היומי, הדף השבעים, במסכת יבמות, ביום השלושים לעומר תשפ"ב, כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא מדי יום, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפנו היומי אתמול, והוא היה בדף ס"ט. במסכת יבמות, בסיום השיעור שאלנו חמש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה דורשים מהפסוק ולא יחלל זרו בימיו? והתשובה היא, מקיש זרו לא, מה הוא פוסל בביאתו, אף בנו פוסל בביאתו. שאלה שנייה, איך תנא קמא למד מאלמנה לכהן גדול, ואיך רבי יוסי למד כשיטתו מאלמנה לכהן גדול, ומה נפקא מינה? והתשובה, תנא קמא סבר מה כהן גדול באלמנה ביאת איסור ופוסל, אף כל שביאתו באיסור פוסל, ורבי יוסי למד מה כהן גדול שזרו פסול, אף כל שזרו פסול, להפוק עם מצרי שני שזרו כשר. שאלה שלישית, מה דין בעל ארוסתו בבית חמיו ומדוע? והתשובה, לרב ממזר כשחשודה על אחרים שוודאי זינתה אף עם אחרים, ולשמואל שטוקי שספק ממזר ובאין יודעים אם זינתה עם אחרים. שאלה רביעית, איך כהן גדול פוסק אתם אמו מתרומה? והתשובה, בת כהן שניסית לישראל וילדה בת וניסית לכהן וילדה בן ונעשה כהן גדול פוסל אם אמו משום זרה מישראל. השאלה האחרונה על דף סמכתת הייתה, אשת איש החשודה, האם בני הקשרים ומה דין ארוסה חשודה ומדוע? התשובה, אשת איש רוב בעילות אחר הבעל וקשרים. ארוסה אין חזקה של רוב בעילות, לרב אבלד ממזר ולשמואל ושטוקי. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף סמכתת במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, למד לעומר תשפ"ב, תתוו באייר תשפ"ב, קר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף עין, במסכת יבמות, הדף החותם את הפרק השביעי ששמו אלמנה לכהן גדול, הדף שגם פותח בסייעתא דשמיא את הפרק השמיני במסכת יבמות, פרק ששמו הערל. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמכתת עמוד א', מן המשנה המצויה, שתי שורות לפני סוף העמוד. משנה פותחת במילים, האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה ממשיכה לפרט באיזה אופן יהיה אסור לבת כהן ולבת ישראל לאכול בתרומה, ובאיזה אופן מותר. וזוהי בעצם המשנה האחרונה של הפרק השביעי במסכת יבמות. האונס והמפתה, ישראל האונס והמפתה בת כהן והשוטה שנשא בת כהן, לא פוסלין אותה מלאכול בתרומה, וכן כהן שאנס או פיתה בת ישראל או כהן שוטה שנשא אותה, לא מאכילין אותה בתרומה, שרק על ידי קניין אישות אפשר להאכילה בתרומה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל לא פוסלים, שזה דין פשוט, והוא כתוב במשנה, אגב הדין, שהאונס והמפתה והשוטה לא פוסלים. ואם בת כהן נבעלה למי שאינן ראויים לבוא בישראל, ובפשטות מדובר בממזר או בגר המוני או גר מואבי שאינם ראויים לבוא בקהל ישראל, אבל הגמרא לעיל בדף סמכת עמוד א' אומרת שהמשנה הזו מחדשת שאף אם נבעלה לחלל הפסול לכהונה, נפסלה מלאכול בתרומה. וכותב רשי שם שאף על פי שכתוב כאן במשנה אינם ראויים לבוא בישראל, לא מדובר אלא בפסולי כהונה, שהרי המשנה הקודמת כבר לימדה שפסולי קהל פוסלים. ולגרסת התוספות שם בדיבור המתחיל רישא, המשנה הזו היא בפסולי קהל, והמשנה הקודמת מדברת בפסולי כהונה. אם כן אומרת המשנה, ואם בת כהן נבעלה למי שאינן ראויים לבוא בישראל, הרי אילו פוסלים אותם מלאכול בתרומה. נאמר בתורה ובת כהן כי תהיה לאיש זרי בתרומת הקודשים לא תאכל, ודרשו לאל בדף סמכת עמוד א', כיוון שנבעלה לפסולה, פסלה. מבארת המשנה כיצד נאמרו דינים אילו. ישראל שבא באונס או בפיתוי שלא לשם קידושין על בת כהן, וכן אם נשאה ישראל שוטה תאכל בתרומה שהרי לא נתקדשה לאונס ולמפתה. והשוטה אף שקידש ונשא אותה אין מעשיו מועילים ולא קנה אותה, ומשום שנבעלה להם לא פסלו אותה, שכן בת כהן שנבעלה לישראל לא נפסלה מלאכול בתרומה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל לא פוסלים, שאפילו לפי רבי אלעזר לאל בדף סמך א' עמוד ב', שסובר שפנוי הבעל הפנויה שלא לשם אישות עשה זונה והיא אסורה להינשא לכהן, אין היא נפסלת מאכילת תרומה, שכן אינם נכללים הם בלאיש זר הנאמר בפסוק. ואילו המאירי כתב שהמשנה כשיטת חכמים בלבד, שחולקים על רבי אלעזר וסוברים שפנוי הבעל הפנויה לא עשה זונה, וכן הוא בתלמוד הירושלמי. ובגמרא לאל בדף סמך זין עמוד ב' מבואר שישראל חרש שנשא בת כהן פוסל אותה, וטעם הדין הזה מבואר בגמרא שם בדף סמך עמוד א', שלחרש תקנו חכמים נישואין והוא פוסל אותה מדי רבנן, אבל לשוטה לא תקנו נישואין ולכן הוא לא פוסל אותה. ולכמן בדף סמך ט' עמוד ב' מבואר שקטן דינו כשוטה שלא תקנו לו נישואין. אם כן, מדוע לא הוזכר במשנה קטן? אומרים התוספות בדיבור המתחיל והמפתה, בשביל שבסיפה המשנה אומרת שאם היא התעברה מהאונס והמפתה והשוטה היא פסולה, ומקטן אי אפשר שתתעבר. ממשיכה המשנה בדף סמכת עמוד ב' ואומרת, עיברה מהם לא תאכל בתרומה מפני שהעובר פוסל אותה מלאכול בתרומה. כשם שבת כהן שניסה לישראל ונתעלמנה ונתגרשה ממנו, אם היא מעוברת היא אסורה לאכול בתרומה. כנאמר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל, והגמרא לאל בדף סמך זין עמוד ב' דורשת מהמילה כנעוריה, שאם היא מעוברת והיא אינה כנעוריה, אינה חוזרת לאכול בתרומה. נחתך העובר במאה, אומרת המשנה, הרי הוא כמי שאינו ותאכל בתרומה מיד. וכן הדין אם ילדה אותו ומת שאוכלת. היה כהן שבא באונס או בפיתוי שלא לשם קידושין על בת ישראל, או שנשא הכהן שוטה לא תאכל בתרומה כי היא לא קניין כספו של הכהן. התעברה מהם עדיין לא תאכל בתרומה, שעובר אינו מאכיל את אמו הישראלית בתרומה. ילדה מהם, נולד העובר, תאכל בתרומה, נמצא כוחו של בן גדול משלב, שהבועל לא מאכילה בתרומה מפני שלא קנה, ובנו מאכילה. ממשיכה המשנה ואומרת, העבד פוסל מהכהונה, ומלאכול בתרומה משום ביה, אם בעל אישה ראויה לאכול בתרומה. ובת כהן שיש לה זרע עבד מישראל כשר ומת בעלה, העבד אינו פוסל מלחזור לתרומת בית אביה משום זרע. שהדין בבת כהן שמת בעלה שאינה חוזרת לתרומת בית אביה אם נשאר לה זרע מבעלה ישראל, ואף נכדה פוסל ומאכיל, אבל זרה העבד אינו פוסל ואינו מאכיל. מבארת המשנה כיצד ייתכן שיהיה לה זרע עבד מישראל כשר, שהרי אם בעלה עבד היא נפסלת בגללו. אומרת המשנה, הרי שנישאה בת ישראל לכהן, או בת כהן שנישאה לישראל וילדה ממנו בן, ומת הבעל, ועכשיו בת הישראל אוכלת בתרומה משום בנה, והבת כהן לא אוכלת בתרומה משום בנה. והלך הבן ונכבש, רשי כותב נכבש פירושו נדחק ונדבק וזה לשון גנאי. אז אם כן הלך הבן ונכבש ובא על השפחה וילדה ממנו בן, הרי בנו זה עבד כאימו. והיא מת הבן שבא על השפחה, והייתה אם אביו של עבד זה בת ישראל שניסה לכהן, לא תאכל בתרומה שהרי אין לה זרע מהכהן אלא עבד זה, והעבד לא מתייחס לאבותה ואינו נחשב זרו, ונמצא שאין לה זרע מהכהן. ואם הייתה אם אביו של עבד זה בת כהן שנישאה לישראל, תאכל בתרומה משום שאין לה זרע מישראל, אלא עבד זה שאינו נחשב זרע. והיא חוזרת לתרומת בית אביה. נחזור על שני הציורים הללו. כהן שנשא בת ישראל ונולד להם בן, ובא בן על השפחה ונולד להם בן שהוא עבד, שהוא מתייחס אחר השפחה, ומתו הכהן ובנו, הרי אסורה בת הישראל לאכול בתרומה, שאף שבעלמה אם יש לה זרע מבעלה, הכהן אוכלת בתרומה בשבילו. מכל מקום כאן, שהוא עבד, אינו נחשב כזרע הכהן. שהרי הוא מתייחס אחר אמו השפחה, ואסורה אם אביו הבת ישראל להמשיך לאכול בתרומה. אבל ישראל שנשא בת כהן ונולד להם בן, ובא בן על השפחה ונולד להם בן שהוא עבד, ומתו הישראל ובנו, הרי מותרת בת הכהן לחזור לאכול בתרומת בית אביה, ואפילו שבעלמה אם יש לה זרע מבעלה ישראל, אסורה לשוב לתרומת אביה מכל מקום. אין העבד נחשב כזרע לפוסלה מלשוב לבית אביה, שהרי הוא מתייחס אחר אמו השפחה. ממשיכה המשנה ואומרת, ממזר פוסל ומאכיל. מבארת המשנה כיצד מתבאר הדין הזה, בת ישראל שניסית לכהן ובת כהן שניסית לישראל וילדה ממנו בת, ומת בעלה, ועכשיו בת הישראל אוכלת בתרומה משום ביתה, והבת כהן לא אוכלת בתרומה משום ביתה, והלכה הבת וניסית לעבד או לעובד כוכבים, וילדה ממנו בן, הרי בנה זה ממזרו, כיוון שאין קידושין תופסים באביו ואימו, וכתבו התוספות לאל בדפתת זין עמוד ב' דיבור המתחיל כסבר, שאין ההלכה כמשנה הזו שסוברת שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל הולד ממזר, אלא כמו המשנה במסכת קידושין בדף סמך ו' שסוברת שהולד כשר. אבל פה המשנה סוברת שעבד ועובד כוכבים הבעל בת ישראל הולד ממזר, כיוון שאין הקידושין תופסים באביו ואימו, ומתה הבת ונשאר רק בנה הממזר, אף על פי כן, אם הייתה אם אמו של הממזר בת ישראל הניסית לכהן ומת בעלה, תאכל בתרומה משום שזרע פסול נחשב זרע, אם הייתה אם אמו בת כהן שניסה לישראל ומת בעלה, לא תאכל בתרומה משום שיש לה זרע מישראל. והמשנה מצאה את האפשרות שממזר פוסל ומאכיל משום זרע, רק כאשר הממזר הוא נכד של האישה. משמע שאין אפשרות שיהיה הממזר פוסל ומאכיל כשהוא בן האישה. מסיים את המשנה ואומרת, כהן גדול פעמים שהוא פוסל בת כהן מלאכול בתרומה. מבאר את המשנה כיצד מתבאר הדין הזה, בת כהן שניסה לישראל וילדה הימנו בת, ומת בעלה, ועכשיו אין הבת כהן אוכלת בתרומה משום ביתה. והלכה הבת וניסית לכהן וילדה ממנו בן, הרי זה הבן ראוי להיות כהן גדול. עומד ומשמש על גבי המזבח, ומאכיל בתרומה את אמו שהיא בת ישראל אפילו לאחר מיתת אביו, ופוסל את אם אמו שהיא בת כהן מלחזור ולאכול בתרומת בית אביה אפילו שביתה מתה. הרי שהיא נפסלת מחמת בן ביתה הכהן גדול שהוא הזרע שלה מבעלה ישראל, וזקינתו, זאת אומרת, היא אומרת בתרעומת, לא ירבו בישראל כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה. נחזור על הציור. ישראל שנשא בת כהן וילדה לו בת, וניסית הבת לכהן ונולד להם בן, והרי הבן כשר אף להיות כהן גדול, ואחר כך מתו הישראל וביתו, הרי אסורה בת כהן לשוב ולאכול בתרומת בית אביה, שהרי יש לה זרע מבעלה ישראל. דהיינו בן ביתה הכהן, שהוא יכול אף להיות כהן גדול. ואומרת עליו הבת כהן שלא ירבו כמותו, ובמשנה נאמר לא ירבו כמותו כבנים, מפני שבני בנים הרי הם כבנים, שהרי הנכד הזה פוסלני מלאכול בתרומה, וכן אותו בן שראו להיות כהן גדול מאכיל את אמו בתרומה אפילו לאחר מיתת בעלה הכהן, ככל בת ישראל שמת בעלה הכהן ויש לה ממנו זרע שאוכלת בתרומה בשבילו. זו היא המשנה שלנו שתחילתה בדף סמכתת עמוד א' וסיומה בדף סמכתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה שוטה לא פוסל ולא מאכיל, מביאה הגמרא ברייתא בעניין השוטה. תנינה ליד אתנו רבנן, המשנה שונה את הדין שכתוב בברייתא, שמופיעה בתוספתא, שאין קידושין לשוטה אפילו מדי רבנן. שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו, נשותן פסולות מן החליצה ומן האיבום, כי הנשים מעולם לא היו נשואות לאח המת, הרי שאינו תופס להם קניין. והגמרא לקמן בדף קופיות ב' מפרשת שהטעם שתקנו חכמים נישואים לחרש וחרשת, ולא תקנו נישואים לשוטה ושוטה, מפני שבין חרש לחרשת יש שלום, ובין שוטה לשוטה אין שלום. ולא תקנו נישואין לקטן כמו לחרש, מפני שקטן יבוא לכלל נישואין דאורייתא, מה שאין כן חרש. אומרת הגמרא שנינו במשנה כיצד נאמרו הדינים שמופיעים במשנה, ישראל האונס ומפתה בת כהן, והשוטה שנשא בת כהן לא פוסלים אותה מלאכול בתרומה, וכן כהן שאנס או פיתה בת ישראל או כהן שוטה שנשא אותה לא מאכילים אותה בתרומה, שרק על ידי קניין אישות אפשר להכילה בתרומה. ואם בת כהן נבעלה למי שאינן ראויים לבוא בישראל, הרי אילו פוסלים אותה מלאכול בתרומה. שאלה המשנה כיצד מתקיימים הדינים הללו. היה ישראל שבא על בת כהן, תאכל בתרומה. עברה, אם היא התעברה, לא תאכל. מקשה הגמרא, כיוון שאם יודעים שבוודאי עברה, שהיא מעוברת, והדין הוא שלא תאכל, אם כן אף כשבא עליה, ודאי איננו יודעים שעברה, ליחו שמה עברה, נחשוש שמה התעברה מן הביאה הזו, והיא אסור לה לאכול בתרומה. מי לא תנן? האם לא שנינו במשנה לאל בדף למד ג' עמוד ב', שני אנשים שקיצו שתי נשים, ובעת כניסתן לחופה החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה, מפרישים אותן שלושה חודשים מבעליהן, שהם המעוברות הן, ובניהם ממזרים הם. ואם לא נפריש אותם, לא נדע להבחין בין בלת כשר לפסול, כי יתלו שהעוברים הם מהבעל, כי רוב בעילות הם של הבעל, הרי לנו שחוששים לעיבור אפילו מביאה אחת. וכן בת כהן שבאה עליה ישראל, יש לה להיעשר בתרומה משום חשש עיבור, שמה היא תברה. ותרץ את הגמרא, אמרה בברבונה, ליוחסין עשו מעלה וחששו לבייה אחת, וכן לספק שמה התעברה, אבל לתרומה לא חששו לבייה אחת ולספק שמה נתעברה. והריטב"א מפרש שהטעם שהחמירו באיסור יוחסין יותר מאיסור אכילת תרומה לזרים, משום שבספק אם כהנת נתעברה מישראל, יש לנו לעמידה על חזקתה שהייתה מותרת באכילת תרומה, ובספק אם נתעברה והבלד ממזר אין חזקת היתר. מקשה הגמרא ולתרומה לא חששו לספקות שמה אישה נפסלה מלאכול בתרומה, והתניא, והרי שנינו בברייתא שמופיעה במסכת גיטין בדף כוח, וכן במסכת סוכה בדף כ"ג עמוד ב' ובמסכת נדרים בדף ג' עמוד ב', בת ישראל הנשואה לכהן ואין לה ממנו זרע, ונתן לה גט ואמר לה, ריזי גיטך שיחול שעה אחת קודם למיטתי, הוא עושה זאת כדי שאשתו לא תזדקק לחליצה, שתהיה גרושה לפני שהיא מתאלמנת, אסורה לאכול בתרומה מיד, שחוששים שמא ימות בעלה, ונמצא שהיא עכשיו בשעה שקודם מיטתו, והרי היא גרושה ואסורה לאכול בתרומה. הנה לנו שחוששים בתרומה גם לספיקות, אם כן יש לחשוש שמא התעברה הכהנת מישראל, והיא אסור לה לאכול בתרומה. אלא מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא חילוק אחר בין שתי המשניות, אלא אמר רבא בר אבונה, בוודאי גם בתרומה חוששים לספיקות, והחילוק בין המשנה כאן שלא חוששים שהתעברה למשנה בשתי נשים שנתחלפו, לאל בדף למד ג' עמוד ב', ששם חוששים שמה התעברה, זה משום ששם מדובר בנישואין, ובנישואין חששו לעיבור מפני שאנשים רוצות להתעבר, מחמת שהן חושבות שהן נבעלות לבעליהן, אבל בביאת זנות לא חששו לעיבור, מפני שאישה מזנה מתהפכת אחר הבעילה כדי שלא תתעבר. כפי שלמדנו לאל בדף למד ה' עמוד א', מקשה הגמרא ובנישואין מחששו לעיבור לעניין איסור אכילת תרומה, והתניא, שנינו בברייתא בת כהן שנישאת לישראל ומת בעלה ביום הנישואין אחר שבעליה, תובלת משום תומת הבייה, ככתוב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ח', ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרה, ורחצו במים ותמו עד הערב, ואוכלת בתרומה לערב, שבת כהן חוזרת לתרומת בית אביה לאחר מיטת בעלה אם לא ישיר זרע, הרי שאף בנישואין לא חוששים שמא נתעברה ממנו והעובר פוסלה מלאכול בתרומה. תרץ את הגמרא מרב חיסדא, באמת יש לחשוש לעיבור אפילו מבייה אחת של נישואין, מה ששנינו בברייתא שאישה זו תובלת ואוכלת תרומה, הכוונה רק עד 40 יום מיום הנישואין שאז נבעלה, דהי לא מעברה. אם לא התעברה מאותה בעילה, הלא מעברה. היא לא מעוברת ובוודאי שהיא מותרת באכילת תרומה. ואף אם מעברה, וגם אם היא מעוברת, הרי שעד 40 יום של יצירת הוולד, מהי הבעלמאי? שיצירת הוולד נמשכת 40 יום. ואז אין האישה נחשבת למעוברת ואינה אסורה באכילת תרומה, ואחר יום ה-40 האישה אכן אסורה באכילת תרומה מחשש שמא היא מעוברת עד 3 חודשים, שיוודא שאינה מעוברת. אז כותב רש"י שמתירוצו של רב חיסדא מוכח שמדובר בברייתא כשמת הבעל ביום הנישואין, שאם הוא מת לאחר זמן, הרי שהאישה אסורה באכילת תרומה לאחר מיטתו, שמא התעברה 40 יום לפני מיטתו. מקשה אביי על תירוצו של רב חיסדא. אמר לאביי לרב חיסדא, יחי, אם כך שעד 40 יום אין האישה נחשבת למעוברת, אימא סייפה. נאמר בסייפה, בת כהן זו שאכלה תרומה אחר מיטת בעלה ואחר כך הוכר וברה במעיה, תהיה מקולקלת למפרע. צריכה לשלם על התרומה שאכלה. שהרי התברר שהייתה מעוברת ונאסרה לאכול בתרומה, ודינה שצריכה לשלם קרן וחומש כדין זר שאכל תרומה בשוגג. ומשמע שחייבת לשלם על כל אכילותיה מתחילת העיבור, ולדבריך שעד 40 יום אפילו אם היא מעוברת היא מותרת, אם כן למה היא מקולקלת למפרה על כל התקופה? הרי עד 40 יום אכלה ביתר. מתרץ רב חיסדא, אכן, אין היא מקולקלת במה שאכלה ביתר עד 40 יום מהבעילה, אלא מה היא מקולקלת? על איזה זמן צריכה לשלם כשהוכר וברא? אם עברה על דברי חכמים שחששו לעיבור ואכלה אחרי יום ה-40 והוכר וברא, צריכה לשלם למפרע עד יום ה-40, שהרי עברה על איסור דאורייתא בשוגג, אבל לפני יום ה-40 אכלה ביתר ופטורה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, ובהמשך יביאו ראיה לדבריהם מהמשנה. איתמר נאמר, ארוס הבעל ארוסתו בבית חמי, והתעברה ארוסה וילדה. רב אמר, הוולד ממזר, ואף על פי שיש עדים שבא עליה ארוס, או ששניהם עודים שבא עליה, אנחנו אומרים, הועיל והארוסה זו פרוצה היא. כשם שארוס בא עליה, גם אחרים באו עליה, ותולים שהוולד בא מהם כי הם הרוב. והוולד נולד מאיסור האיש את איש, ושמואל אמר, אין כאן אלא ספק אם התעברה מהארוס או מאיש אחר, ולכן הוולד שתו, כי ספק ממזר. אמר רבה, מסתברא מילתא דרב, מסתברים דברי רב שעשה את העובר לממזר ודאי דווקא במקום דארוסה, די מה מעלמה, מרננים אחריה, שהיא זנתה עם אנשים אחרים, אבל לא די מה מעלמה. אבל אם לא מרננים אחריה, בת רדידי איש הדין עלי, תולים שהוולד בא מהארוס והוולד קשר. והמגיד משנה בהלכות איסורי ביה ברמב"ם פרק ט"ו הלכה חי כותב, שלדברי רב הוולד קשר כשיש טרטל לטיבותא שיודעים שהארוס בא עליה ולא די מה מעלמה, ואם לא ידוע שהארוס בא עליה, אפילו שלא די מה מעלמה, לא מרננים אחריה, אין הוולד קשר. ורב המוכיח כדבריו מה המשנה, אמר רב המינה המינה למיכן הוכחתי את הדין הזה. דקטני נאמר במשנה, כהן שבא על בת ישראל בזנות לא תאכל בתרומה. ילדה ולד תאכל בתרומה משום שיש לה בן מכהן והבן מאכילה. מברר רב היחידה מבאיזה אופן מדברת המשנה, אילה אם הדדיימה מעלמה, אם מרננים אחריה שזנתיים אחרים, ילדה, מה היא תאכל? גם אם ילדה ולד, הרי אף שאנחנו יודעים שנבעלה בעילת זנות לאותו כהן, הרי יש לה חשש שכשם שנבעלה לכהן הזה, כך נבעלה גם לאחרים. ומניין לנו לדעת שבנה זה הוא מהכהן, וכיצד הוא מאכיל אותה בתרומה, אלא לב, אלא ודאי המשנה מדברת כאשר הנבעלת מיני דיימה, חשודה מהכהן ולא דיימה מעלמה, ולא מרננים עליה שהיא זנתה עם אחרים. ולכן אין להסתפק שם הבעליה איש אחר שאינו כהן, והוא אביו של הוולד, ותולים בכהן שוודאי בעליה. וכן הדין בארוס שבא לארוסתו ועיברה והתעברה אין לחוש שם הוולד לא בא ממנו, כשלא מרננים אחריה שהיא זנתה עם אנשים אחרים שכן. ומה אתם ומה שם במשנה דלה, היא כהן יש איסורה. לכהן הזה יש איסור בייחוד עם פנויה, וכל שכן בביאה עליה. ולאי איש אחר גם יש איסור להתייחד עמה, ואף על פי כן בת רדידי שדין עלי תולים שהוולד בא מהכהן, מפני שידוע שבא עליה ולא מרננים אחריה מאיש אחר. אם כן, כל שכן אחה בארוס. כאן בארוס דלהי שלאיש אחר יש איסור להתייחד עמה, וכל שכן לבוא עליה. ולהי ולארוס יש את תאירה, לא כל שכן שיש לתלות שהוולד בא מהארוס שבוודאי בא עליה, וכן אין איסורו אלא מדי רבנן, ואין לתלות באחר, כיוון שלא מרננים אחריה שזנתה עם אחרים. ואבאי חולק על רבא בביור שיטת רב, אמר לה אבאי לרבא יש לדחות את הראיה, ולומר לעולם אימא לך באמת אומר לך דקול איכה, דדיימה מיני, שחשודה ממנו, אף על גב דלא דיימה מעלמה, אף על פי שלא מרננים שזנתה עם אנשים אחרים, אמר רב שהוולד ממזר, מה היא טעמה? דאמרינן שאנחנו אומרים, היא דאף קרה נפשה לגבי ארוס, אף קרה נפשה לעלמה. כשם שהפקירה את עצמה לארוס, כך הפקירה את עצמה לאחרים, ואף על פי שלא מרננים אחריה מאחרים. ומתניתין במשנה שמבואר שתולים את הוולד בכהן ולא באחרים, מדובר באופן שהיו שניהם חבושים בבית האסורים, ואי אפשר שבא עליה איש אחר מלבד הכהן הזה. איקא דאמרי מבארת הגמרא באופן אחרת מחלוקת רב ושמואל. במודה ארוס שבא עליה ולא מרננים אחריה שזנתה עם אחרים, כולי עלמא לא פליגי, אפילו הבאי מודה לרבא דבטרי דידי שדין עלי, שמייחסים את הוולד לארוס והוולד כשר. ואחי איתמר, וכך שנינו את מחלוקת רב ושמואל, ארוסה שעיברה ואין ידוע אם עיברה מארוס או שעיברה מאיש אחר, רב אמר הוולד ממזר בוודאי מפני שתולים שהוולד בא מרוב העולם, ושמואל אמר הוולד שתוק יהיה ספק ממזר. אומרת הגמרא, אמר רבה, רב המוכיח כדבריו מה המשנה מסתברא מילתא דרב, מסתברים דברי רב שעשה את העובר לממזר ודאי, דווקא במקום דארוסה לא דיימה מיני, שלא ידוע שבא עליה ארוסה, ודיימה מעלמה ומרננים אחריה שזנתה מאיש אחר, אבל דיימה מיני, כשידוע שבא עליה ארוס, אף על גב דדיימה מעלמה, אף על פי שגם מרננים אחריה שזנתה עם אנשים אחרים, בתרי דידי שדין עלי, מייחסים את הוולד לארוס מפני שידוע שהארוס בא עליה ואין ידוע שאחר בא עליה. לפי הלישנה כמה נחלקו אביי ורבא, כשידוע שהארוס בא עליה ולא מרננים אחריה שזנתה עם אחרים. לרבא הוולד כשר ולאביי הוולד ממזר. ואם מרננים אחריה שזנתה עם אחרים, מודה רבא שהוולד ממזר. לפי הלישנה באתרה נחלקו אביי ורבא, כשידוע שהארוס בא עליה ומרננים אחריה שזנתה עם אחרים. לרבא הוולד כשר ולאביי הוולד ממזר. ואם אין מרננים אחריה, מודה אביי שהוולד כשר, ואם מרננים אחריה שבא עליה ארוס ושזנתה עם אחרים ולא ידוע שבא עליה ארוס, מודה רבא שהוולד ממזר. אומרת הגמרא, אמר רבא מינה אמינא לה, מאיכן נוכחתי את הדין הזה מן המשנה? דקטני נאמר במשנה, כהן שבא על בת ישראל בזנות לא תאכל בתרומה, ילדה תאכל בתרומה, מפני שיש לה בן מהכהן והבן מאכילה, ולא חוששים שמא זנתה גם עם איש אחר והוולד ממנו. מברר רבא היחידה מבאיזה אופן מדברת המשנה, אילה אם דדיימה מיני, אם יודעים שהכהן בא עליה ולא דיימה מעלמה ולא מרננים אחריה שזנתה עם אנשים אחרים, צריך עליהם מרדתי חול, וכי צריך לומר שהיא תאכל? הרי בוודאי שהבן הוא מהכהן והבן מאכיל את אמו. אלא לו המשנה מדברת דדיימה נמי מעלמה שחשודה גם מאחרים, והמשנה מחדשת שאף על פי כן תולים שהוולד בא מהכהן ולא מאיש אחר, מפני שידוע שהוא בא עליה. וכן הדין בארוסה שעיברה שהתעברה, שאם ידוע שהארוס בא עליה, אף אם מרננים אחריה שגם איש אחר בא עליה, תולים שהוולד בא מהארוס שכן, ומה אתם ומה שם במשנה, דלאי כהן, של הכהן הזה יש איסורה, בייחוד עם הפנויה, וכל שכן בביאה עליה, ולאי ולאיש אחר גם יש איסורה להתייחד עמה, בת רדידי שדין עלי, תולים שהוולד בא מהכהן, כיוון שידוע שבא עליה, אם כן כל שכן אחה אצלנו בארוס, דלאי שלאיש אחר יש איסורה להתייחד עמה, וכל שכן שאסור לו לבוא עליה, ולאי ולארוס יש את תירה, אז לא כל שכן שיש לתלות שהוולד בא מהארוס שבוודאי בא עליה, ואף שמרננים עליה גם מאחרים. אביי חולק על רבא בביור שיטת רב. אמר לי אביי לרבא, יש לדחות את הראיה, כיוון שלעולם אימא לך באמת אומר לך, שכל איך דדיימה מעלמה, אף על גב דדיימה מיני, כל שמרננים אחריה שזנתיים אחרים, אף על פי שידוע שהוא בעליה, אמר רב שהוולד ממזר. ומתניתין, מה שמבואר במשנה שתולים את הוולד בכהן ולא באחרים, מדובר באופן דלא דיימה כלל, שקודם שבעליה הכהן לא ריננו עליה, לא מהכהן ולא מאחרים, והמשנה מחדשת שתולים את העיבור בביאה הראשונה, וזה היה מהכהן, ולכן היא מותרת באכילה תרומה. אבל דברי אביי לא מובנים, שהרי מדובר במשנה כשידוע שהכהן בא עליה, ואין לך דיימה גדול מזה. פרש החזוני איש באבן העזר, שמרשי משמע שקושיית הגמרא לאיל, ששאלה פשיטה שכך הדין, זה רק כשידוע שהכהן בא עליה, וגם מרננים עליה שהכהן בא עליה פעמים נוספות. ומחדשת המשנה שאף שלא ריננו עליה מביאות נוספות, תולים את עיבור בביאה הראשונה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה, מדוע הוא לא פוסל משום זרע, והרי זרע פסול פוסל משום זרע, כמבואר במשנה. משיבה הגמרא, אמר קרא, בעבד עברי נאמר שמסר לו רבו שפחה כנענית להוליד עבדים, כשיוצא ממנו לחופשי, הדין הוא שהאישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. בזה למדה התורה שהבנים שלו אינם בניו, אלא מתייחסים אחר אימם והם עבדים. ועוד שנינו במשנה, ממזר פוסל ומאכיל. מביאה הגמרא ברייתא שדורשת את הדין הזה מפסוק, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת קידושין בדף ד', כתוב בתורה לגבי בת כהן שנישאה לישראל, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל, שזרע פוסל מלאכול בתרומה, ואין לי אלא זרעה, זרע זרה מניין, מניין שהוא פוסל אם מת זרעה, תלמוד לומר וזרע אין לה מכל מקום. והגמרא במסכת קידושין מבארת שהדרשה היא מהאות יוד שבמילה אין, שהיה אפשר לכותבה בלי האות יוד, כמו שכתוב מעין בילם או מעין יבמי. ממשיכה הברייתא לדרוש, אין לי אלא זרע כשר שפוסל, זרע פסול כגון ממזר מניין שפוסל, תלמוד לומר וזרע אין לה עיין עלה, וכל זרע שתמצא לה יפסול אותה מאכילה תרומה. ולמרות שבמשנה שנינו שממזר פוסל ומאכיל, והפסוק רק מדבר בבת כהן שניסית לישראל שנפסלת על ידי זרע פסול, אבל בתורת כהנים על הפסוק לומדים מהדרשה הזאת שזרע פסול גם מאכיל את בת ישראל שנישאה לכהן. מקשה הגמרא, איך אפשר ללמוד מהמילה אין שזרע פסול פוסל, והפיקטי כבר השתמשנו במילה אין לדרשה, ללמוד שזרע זרה פוסל? מתרצת הגמרא, ללמוד שזרע זרה פוסל לא יצטרך קרא, לא צריך לכך פסוק, שהרי יש לנו לימוד ממקום אחר לעיל בדף סמך ב' עמוד ב' למדנו, שבני בנים הרי הם כבנים, ואף ללא איתור של האות י' במילה אין, נדע שבני בנים נחשבים זרע, כי יצטרך קרא, הדרשה של הפסוק, של האיתור של האות י' במילה אין, יצטרך את הפסוק הזה לזרע פסול. שנינו במשנה, הלכה בת וניסית לעבד או לעובד כוכבים, וילדה אימנו בן, הרי זה ממזר. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן קמן, כמו מי סובר את המשנה בדין הזה שישראלית שניסה לעבד או לעובד כוכבים בנה הוא ממזר, אף על פי שאין בדבר הזה אלא איסור לב, עובד כוכבים נלמד מהפסוק לא תתחתן בם, ועבד נלמד מהפסוק לא תהיה כדישה. האם המשנה שלנו סוברת כרבי עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי לוין, וחכמים חלקו עליו במשנה לעיל בדף ממתת עמוד א', אז יוצא שהמשנה כאן היא רק כדעת רבי עקיבא. אמר לו רבי יוחנן, ישיב לו רבי יוחנן, אפילו תימן, אפילו נאמר שהמשנה כרבנן שאומרים שאין ממזר מחייבי לוין, שהם לא אמרו כן אלא בחייבי לוין שתופסים בהם קידושין. אבל בעובד כוכבים ועבד מודים חכמים לרבי עקיבא שהוולד מהם ממזר, כיוון שלא תופסים בהם קידושין, ואז דינם כחייבי קריטות. ורשי כותב שלומדים שאין קידושין תופסים בעבד מהפסוק שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, ובעובד כוכבים לא תופסים קידושין, כתוב בפסוק ולא תתחתן בהם, לא יהיה לך בהן חיתון. יש להביא ראיה לזה ממה דחיית הרבדים, כשבא רבדימי מארץ ישראל, אמר רבי יצחק ברבדימי, אמר בשם רבי יצחק ברבדימי, משום רבינו, משום רבי, עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, אבל עד ממזר. ומצינו שרבי הרי חולק על רבי עקיבא, לאל בדף נון בית עמוד בית, וסובר שאין ממזר מחייבי להבין. ומכל מקום בעובד כוכבים ועבד, מודה רבי לרבי עקיבא. הנה ראיה, שגם חכמים שסוברים שאין ממזר מחייבי לוין, אבל כאשר מדובר שלא תופסים הקידושין, בעבד ובעובד כוכבים, הוולד ממזר. ועוד שנינו במשנה, כהן גדול פעמים שפוסל. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, פעמים שהאישה אומרת, הרי אני כפרת בן ביתי קוזה. איסורים הבאים עליי יהיה לכפרתו, על בן ביתי הממזר שהוא קטן ולא חשוב, כקוזה שהוא כלי קטן, מפני שמאכילי בתרומה, והיני כפרת בן ביתי הכהן הגדול שהוא חשוב כקדה שהוא כלי גדול, מפני שהוא פוסלני מן התרומה. אף שלכאורה לא שייך שאותה אישה תאמר, הרי ניקפרת בן ביתי כוזה והיא ניקפרת בן ביתי קדש, הרי כהן גדול פוסל את אמי מושי בת כהן שנישאה לישראל, וממזר מאכיל את אמי מושי בת ישראל שנישאה לכהן, מבאר ערוך לנר שהאישה שאומרת כן היא בת ישראל שנישאה לכהן ובן ביתה מנישואין אילו הוא ממזר, ואחר כך נישאה לישראל ובן ביתה מנישואין אילו הוא כהן, ואילו לא היה כהן זה קיים, הייתה חוזרת למצבה הראשון לפני שנישאה לישראל, והייתה אוכלת בתרומה בגלל הממזר שהוא זרעה מהכהן. אדרן הלך אלמנה, אדרן הלך אלמנה, אדרן הלך אלמנה בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה את הפרק השביעי במסכת יבמות ששמו אלמנה לכהן גדול, פרק שמסתיים בדף עין עמוד א' במרכז העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת יבמות, פרק ששמו אערל, פרק שכאמור תחילתו בדף עין עמוד א' במרכז העמוד. הפרק הזה ממשיך לדון בענייני אכילת תרומה. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השמיני, אערל כהן ערל שלא נימול, ואף על פי שלא נימול מחמת אונס, כגון שמתו אחיו מחמת מילה, ומשום שחוששים שגם הוא ימות מחמת מילה, פטור מלמול משום פיקוח נפש, וכן כל המותרים באכילת תרומה, אם הם טמאים לא יאכלו בתרומה. והגמרא תביא ברייתא שמובא במקור לכך שערל אינו אוכל בתרומה כטמא. ואף על פי שהערל והטמא עצמם אינם אוכלים בתרומה, נשיהן ועבדיהן של הערילים והטמאים יאכלו בתרומה, לפי שהכהנים, אף כשהם ערילים וטמאים, הם עדיין נחשבים לכהנים, ואינם יוצאים משום כך מכלל כהונה, ומה שהם עצמם אינם אוכלים בתרומה, זהו משום שהם עצמם מחוסרי תקנה ולא משום פסול כהונה. אומרת המשנה, פצוע דקה וקרות שופחה. מיד תפרש המשנה למה הכוונה. פצוע דקה וקרות שופחה הם עצמם, וכן עבדיהן של פצוע דקה או קרות שופחה יאכלו בתרומה, ואילו נשיהם של כהן פצוע דקה או קרות שופחה לא יאכלו בתרומה. לפי שפצוע דקה וקרות שופחה אסור לבוא בקהל השם ולהינשא, ועל ידי הבעילה נעשית אשתו חללה, מחוללת מן הכהונה, כי נבעלה בעילה אסורה, שכן נבעלה לפסולה. ואם הייתה נשואה לו לפני שנעשה פצוע דקה וקרות שופחה, ולא ידעה ולא בעליה מאותה השעה שנעשה הבעל פצוע דקה וקרות שופחה, הרי הילו הנשיהן יאכלו בתרומה. מפרשת המשנה מהן פצוע דקה וקרות שופחה, ואיזהו פצוע דקה כל שנפצעו הביצים שלו ואפילו אחת מהן ושוב אינו יכול להוליד, ונקראו הביצים בשם דקה, מבאר הירושלמי, או משום שהם נידוחים תמיד בין רגליו של אדם, או משום שהם העבר הנמוך ביותר כשאדם יושב, ודקה הוא מלשון שפלות. ממשיכה המשנה ומבררת, ואיזהו קרות שופחה כל שנחרט הגיד ושוב אינו יורק כילוח זרע אלא שופך ושוטט ואינו מוליד, ואם לא נחרט כל הגיד אלא נשתייר מעטרה שורת בשר המקפת את הגיד סביב בגובה וממנו משתפע הגיד ויורד לראשו, אפילו אם לא נשתייר ממנה אלא מעט כחוט השערה סביב לגיד, כאשר לבוא בקהל השם לפי שלא נחרט אל הבשר שאין הגיד אלא מעטרה ואילך לצד הגוף. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת יבמות, פרק שתחילתו בדף עין עמוד א' במרכז העמוד, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שמובא במקור להלכה האמורה, שערל כהן אינו אוכל בתרומה. תניא נאמר בברייתא, אמר רבי אלעזר, ויש גורסים, אמר רבי אליעזר, מניין לערל כהן שאין אוכל בתרומה, שנאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ה, תושב ושכיר לא יאכל בו. ופסוק זה נאמר בעניין אכילת קורבן פסח. ומיד תבאר הגמרא מה זה תושב ומה זה שכיר. וכמו כן נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י' תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. ופסוק זה נאמר בעניין אכילת תרומה. הכתוב בא ללמד שאף שעבדי הכהן אוכלים בתרומה, תושב והשכיר אינם אוכלים בתרומה. ובתורת כהנים על פרשת אמור פרשו שפסוק זה אמור בתרומה ולא בקודש, כפי שמשמע מלשון הכתוב קודש, לפי שלמידים קודש קודש מהפרשה שאחריה עוסקת בתרומה. ורשי כתב שלמדו זאת ממה שכל העניין אמור בתרומה. אז אם כן נאמר תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, והפסוק הזה נאמר בעניין אכילת תרומה, ולומדים את התיבות תושב ושכיר בגזירה שווה תרומה מפסח. מה תושב ושכיר האמור בפסח ערל אסור בו באכילת קורבן פסח, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ח, וכל ערל לא יאכל בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה ערל אסור בו באכילת תרומה. מקור אחר להלכה שערל אינו אוכל בתרומה, רבי עקיבא אומר, אינו צריך לגזירה שווה מפסח, ואפשר ללמוד שערל כהן אינו אוכל בתרומה מהפסוק שנאמר בתרומה עצמה, שהרי הוא אומר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב בקודשים לא יאכל עד אשר יתאר. ופסוק זה עוסק בתרומה שנאמר שם, ובא השמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים. והיינו דווקא תרומה שמותר לאוכלה לאחר הערב שמש, כאילו קודשים, נאכלים רק אחר הבאת קורבנותה, וזה יכול להיעשות רק ביום של מחרת, כי לא מקריבים קורבנות בלילה. אז אם כן עומד רבי עקיבא, כפל הכתוב את המילה איש לרבות את הערל, שאף הוא אינו אוכל בתרומה כדין התמה, שנאמר עליו באותו פסוק שאינו אוכל בתרומה. רבי עקיבא מרבה את הערל להחשיבו כתמה בכל מקום, ופוסלו בין במעשר, בין בפרה, בין בראייה כתמה, כפי שמביאה הגמרא לקמן בדף עין ב' עמוד ב'. דנה הגמרא בגזירה שווה תושב ושכיר, תושב ושכיר, שדרש רבי אלעזר. ישנם שלוש סוגי גזירות שוות. א' מופנה משני צדדים, דהיינו שהמילים הנידונות בגזירה שווה, פנויות ומיותרות בשני הצדדים, גם במלמד וגם בנלמד. זאת אומרת שהמילים המיותרות הללו נכתבו אלא בשביל הגזירה שווה. ב' יש גזירה שווה מופנה מצד אחד. ג' שאינו מופנה כלל. בגזירה שווה שמופנה משני הצדדים, שפנוי גם המילה המלמדת וגם המילה הנלמדת, לכולי עלמא, למדים את הגזירה שווה ואין משיבים, לא פורחים את הגזירה שווה. כי אפילו אם תהיה פרחה בין המלמד ובין הלמד, ואפשר לומר שמטעם אותה פרחה שייך דין זה במלמד ולא בנלמד, לא אומרים את הפרחה הזו, מאחר ושתי התיבות אינן צריכות לגופן ולא באו אלא לצורך לימוד הגזירה שווה. אז הרי זה כאילו הדבר מפורש בכתוב ואין להשיב עליו. בגזירה שווה שהוא מופנה מצד אחד, נחלקו התנאים במסכת נידה רבי ישמעאל סובר שלמידים ואין משיבים, וחכמים סוברים שלמידים ואם יש פרחה משיבים. ובגזירה שווה שאינה מופנה כלל, יש אמנם מילים זהות בין המלמד לבין הנלמד, אבל המילים הללו אינם פנויות. יש מחלוקת המוראים שמופיעה במסכת נידה בדף חב ב'. רב יהודה בשמו של שמואל סובר שאין למידים ממנו כלל, אפילו שאין על זה פרחה, ורבה חברי די רבה משום רב לזר סובר שלמידים ואם יש פרחה, פורחים את הלימוד של הגזירה שווה. אז אם כן אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם רבי אלעזר אומר, נאמר תושב ושכיר בקורבן פסח, ונאמר תושב ושכיר בתרומה. מה תושב ושכיר האמור בפסח הרי לסור בו, אף תושב ושכיר האמור בתרומה הרי לסור בו. ומוכרחים לומר שהמילים תושב ושכיר שמהם דורשים את הגזירה שווה מופנה. המילים הללו מיותרות לצורך אותה גזירה שווה, ואינו נצרך ללימוד אחר. דהי לב מופנה, שאם אינו מופנה, המילים אינם פנויות לצורך הגזירה שווה, אז אין ללמוד בגזירה שווה זו מפסח, שהרל כהן אינו אוכל בתרומה, שכן יקלה מפרח. ניתן לפרוח את הלימוד מפסח ולומר, מה לפסח שהוא חמור, שכן חייבים עליו קורבן חטאת? משום פיגול, אם אכל את הקורבן פסח לאחר, שחשבו עליו מחשבת פיגול, חייב קורבן חטאת, וכן אם אכלו נותר לאחר זמן אכילתו, כגון שנותר מבשר הפסח עד בוקר יום טוב ראשון של פסח, ותמה, אם אכלו בתומת הגוף, העובר על אחד משלושת הדברים הללו בכל הקודשים חייב קורבן חטאת שכן שלושתם עונש כרת עם הסעם במזיד. וכיוון שהוא חמור קורבן פסח, דין הוא שיהיה ערל אסור בו, אבל תרומה שאין בה את החומרות הללו אפשר שיהיה ערל כהן מותר בה. מסיימת הגמרא, לי באמת הפנוי מופנה. כיוון שהגזירה שווה מופנה, המילים מיותרות ופנויות לצורך הגזירה שווה, שוב אין לפרוח על הגזירה שווה גם במקום שיש להשיב עליה, גם במקום שיש פרחה. אז הגמרא הסיקה שהמילים תושב ושכיר מופנה פנויות ללמד בגזירה שווה שהרל אינו אוכל בתרומה. מבררת הגמרא, איזה תושב ושכיר מופנה? איזה תושב ושכיר מופנה? האם זה שאמור בעניין תרומה או זה שאמור בעניין פסח? אם נפרש את תושב ושכיר דתרומה, אמור לגבי תרומה, הוא המופנה, הם המילים המיותרות, אין לומר כן, שהרי מצרך צריך, צריך אותם לדרשה אחרת. דתניא, כך שנינו בברייתא. במסכת זבחים בדף פ"ב וכן במסכת קידושין בדף ד'. הברייתא מבארת את האמור בפסוק שתושב ושכיר אינם אוכלים בתרומה. תושב זה עבד עברי הקנוי קניין עולם, עבד נרצע, שלאחר שנרצע אינו יוצא מידי אדונו לעולם, דהיינו עד היובל, ובא כתוב ללמד שאף על פי שהוא קנוי קניין עולם ואדונו הוא כהן, מכל מקום אינו אוכל בתרומה, לפי שאין גופו קנוי לאדונו כעבד כנעני, שגופו קנוי לאדונו לגמרי, שאז אוכל מחמת אדונו הכהן. ושכיר זה עבד עברי הקנוי קניין שנים, עבד עברי בתוך 6 שנים למכירתו, שיוצא מאדונו לחופשי לאחר 6 שנים ממכירתו, שאף בו בא כתוב לומר שאינו אוכל בתרומה מחמת אדונו, אף שאדונו הוא כהן. וממשיכה הברייתא לדון בפסוק הזה, ויאמר, יאמר הפסוק רק שתושב אינו אוכל בתרומה ואל יאמר שכיר, ואני אומר, אני אלמד את הדין שלמדנו משכיר בקל וחומר, שאף הקנוי קניין שנים לכהן אינו אוכל בתרומה. ומהו הקל וחומר? אם עבד עברי שנרצה שהוא קנוי קניין עולם אינו אוכל בתרומה מחמת אדונו הכהן, עבד עברי הקנוי קניין שנים מוגבל לשנים, לשש שנים ולא יותר, ואינו קנוי לעולם, לא כל שכן שאינו אוכל מחמת אדונו הכהן? מדוע הוא צריך הכתוב לומר ששכיר שהוא עבד עברי של כהן הקנוי לשנים, אינו אוכל בתרומה? מפרש את הברייתא אילו כן, אילו היה נאמר בפסוק רק תושב ולא היה נאמר שכיר, הייתי מפרש את הפסוק באופן שונה, ולא הייתי יודע שעבד עברי נרצה של כהן אינו אוכל בתרומה מחמת אדונו, כי הייתי אומר שתושב זה קנוי קניין שנים, ולכן אינו אוכל בתרומה, אבל קנוי קניין עולם, אוכל בתרומה מחמת אדונו שהוא כהן. לכן כתב הפסוק גם תושב וגם שכיר, שבכך בא תיבת שכיר שהיא מיותרת, ולימד על תושב שפירושו קנוי קניין עולם דהיינו נרצה, שאף על פי שקנוי קניין עולם, והוא דומה לעבד כנעני, אבל העבד עברי הזה אין אוכל בתרומה. אז לאחר שהכריחה הגמרא מברייתא שהפסוק תושב ושכיר שנאמר לגבי תרומה אינו מופנה, אינו פנוי ומיותר לצורך הגזירה שווה, מבארת הגמרא אלא נאמר שתושב ושכיר של פסח הוא מופנה, הוא הפנוי והמיותר לגזירה שווה כדי ללמד שהרל אינו אוכל בתרומה. ומעטה, אף שיש להשיב ולפרוח על הגזירה שווה של תרומה מפסח, כמו שאמרנו לעיל, כי פסח יותר חמור מתרומה, מכל מקום, כיוון שהגזירה שווה מופנה מצד אחד, לפחות המלמד, דהיינו בקורבן פסח, המילים מיותרות, לצורך הלימוד הזה, אין משיבים על הגזירה שווה. לא פורחים את הגזירה שווה, כי יתרה התורה מילים, כדי שילמדו את הגזירה שווה הזו. עכשיו הגמרא תוכיח שהפסוק תושב ושכיר שנאמר לגבי פסח, אכן מופנה, פנוי לגזירה שווה. אי תושב ושכיר לא יאכל בו תכתב רחמנה בפסח, שאינם אוכלים בקורבן פסח, מה הניעו? באיזה תושב ושכיר מדובר? הנה אם נאמר שהכוונה לתושב ושכיר ממש, כלומר לעבד עברי הקנוי קניין שנים, או לעבד עברי הקנוי קניין עולם, דהיינו עבד נרצה, אין לפרש כן. וכי משום דאבלי, בגלל שהוא נהיה תושב ושכיר, איפטר לי מפסח? נפטר מקורבן פסח והקיימלן. והרי אנחנו יודעים שלגבי תרומה, דעבד עברי ישראל של כהן, לא אכיל בתרומה. עבד עברי שאדונו כהן לא אוכל בתרומה. על מה הרי דלא קני לרבי? סימן שרבו הכהן לא קנה את העבד עברי לגופו, ולכן אינו אוכל בתרומה, כי הוא אינו קניין כספו. החנמי, גם כן לעניין קורבן פסח, מדוע שלא יהיה כשאר ישראל המחויבים בפסח? הרי לא קני לרבי. רבו לא קנה אותו לגופו, ואינו כעבד כנעני. אלא ודאי שעבד עברי ועבד עברי שנרצח חייבים בקורבן פסח. ולא בא הפסוק, אלא כדי להפנוי, כדי שהמילים תושב ושכיר יהיו פנויות ומיותרות לגזירה שווה, כדי ללמד שאין הרל אוכל בתרומה, כהן שלא נימול אינו אוכל בתרומה, כשם שהרל אינו אוכל בקורבן פסח. שואלים התוספות, וכי בשביל לכתוב פסוק שיהיה מופנה, שיהיה פנוי לצורך הגזירה שווה לתרומה, כתבה התורה דברי שקר? שהרי בתורה כתוב שתושב ושכיר שהם עבד עברי הקנויים לעולם או לשנים אינם אוכלים בפסח. ובגמרא נתבהר שהם אוכלים בפסח, שהרי אין גופם קנוי לרבם, כמו עבד כנעני. תרצים התוספות שאפשר לפרש את הפסוק בתושב ושכיר עובדי כוכבים שאינם אוכלים בפסח. ומכל מקום הפסוק מופנה, פנוי לגזירה שווה, שהרי אין צורך בפסוק למעט תושב ושכיר עובד כוכבים, שמאחר ונתמעטו נוכרים מהפסוק כל בן נחר לא יאכל בו. ותוסות מביאים מהמחילתא שאכן דרשו את הפסוק תושב זה גר תושב, ושכיר זה עובד כוכבים. וגר תושב גם הוא גוי שאוכל לבלות וטריפות, רק קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. מקשה הגמרא והקטי, ועדיין יש לדחות הגזירה שווה מחמת הדחייה. מה לפסח שחמור יותר, שכן חייבים עליו משום פיגול ונותר ותמה? ואיך נדחה את הגזירה שווה? שכן הפסוק שממנו דורשים את הגזירה שווה, תושב ושכיר, מופנה ופנוי רק מצד אחד הוא. דהיינו שרק תושב ושכיר שנאמר לגבי פסח הוא מיותר. ואילו תושב ושכיר שנאמר לגבי תרומה אינו מופנה, אינו פנוי, אינו מיותר. וכפי שהביאה הגמרא לעיל בדף עין עמוד א' מברייתא, שבה כתוב ללמד שכל עבד עברי של כהן אינו אוכל מחמתו בתרומה. ושמינן לרבי אלעזר דאמר, רבי אלעזר סובר שגזירה שווה מופנה רק מצד אחד למידי ממנה, אכן ניתן ללמוד גזירה שווה ממנה, אבל אם יש להשיב ולדחות את הגזירה שווה לידי פרחה, משיבין ודוחים את הלימוד מהגזירה שווה. וכיוון שעל גזירה שווה זו יש להשיב, מה לפסח שכן חייבים עליו משום פיגול נותר ותמה והוא חמור יותר, אז כיצד למדו מגזירה שווה זו, שהרל אינו אוכל בתרומה? מתרצת הגמרא, גזירה שווה של תושב ושכיר חשובה כמופנית, כפנויה משני צדדים, כיוון דלגוף אי לא צריך. לא צריך את המילה תושב ולא את המילה שכיר האמורים בקורבן פסח. שהרי אי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, כדברי הגמרא לעיל, שאין סיבה לפתור עבד עברי מקורבן פסח, שהרי עבד עברי אינו קנוי לרבו. ונמצא שיש לנו שתי תיבות מופנות, פנויות לצורך הגזירה שווה. על כן שדי זרוק חד מהתיבות על המד, לגבי תרומה שנלמד מקורבן פסח, ושדי חד המלמד, ואת אחד מהתיבות תטיל על קורבן הפסח שהוא מלמד בגזירה שווה. והרי זה כמי שגם בפסח וגם בתרומה יש תיבה מיותרת, ואבל לגזירה שווה מופנה משני צדדים. גזירה שווה שמופנית ופנויה משני צדדים, גם רב לזר מודה, שלמידים בלימוד גזירה שווה, והן משיבים גם במקום שיש להשיב על הגזירה שווה הזו, ולפרוח אותה לא משיבים. ולכן אפשר ללמוד מגזירה שווה זו, שאין הראל אוכל בתרומה. כי גם קורבן פסח המלמד, יש אצלו מילה פנויה ומיותרת, כדי ללמד בגזירה שווה, וגם בתרומה יש מילה מיותרת, כדי שתהיה נלמדת מקורבן פסח, בגזירה שווה שאין משיבים עליה. מקשה הגמרא שאם כן נלמד מהגזירה שווה תושב ושכיר שממנה לומד רבי אלעזר שהרל אינו אוכל בתרומה כמו שאינו אוכל בקורבן פסח, נלמד הלכה נוספת. אימא פסח עונן אסור בו, כמו שבקורבן פסח האבל על מת שעדיין לא נקבר אסור בו לאכול מקורבן פסח, אף תרומה יהיה עונן אסור לאכול בה. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, לא ייתכן לומר שעונן יהיה אסור בתרומה, שכן אמר קרא נאמר לגבי תרומה וכל זר לא יאכל קודש. ולומדים מהמילה וכל, שרק על זרות, זה שאינו כהן, אמרתי לך שלא יאכל בתרומה, ולא אמרתי לך על הנינות, שכהן עונן לא יאכל בתרומה. ומשום כך לא ייתכן ללמוד מהגזירה שווה תושב ושכיר, שעונן אינו אוכל בתרומה. מקשה הגמרא, אם כן, שאנחנו דורשים מהפסוק וכל זר למעט, שרק על זר אסרה התורה לאכול בתרומה, ולא על שאר פסולים, אימה אמור שנמעט מהפסוק וכל זר, זרות אמרתי לך שאינו אוכל בתרומה, ולא הרעילות. והרל, מי שאינו נימול, יהיה מותר באכילת תרומה, ומדוע דרשנו מהכתוב שהרל אינו אוכל בתרומה? מתרץ את הגמרא, לא ייתכן לומר שהפסוק וכל זר בא למעט את הרל שאינו באיסור אכילת תרומה. שכן הכתיב, נאמר תושב ושכיר בפסח, ותושב ושכיר בתרומה. ולדעת רבי אלעזר יש ללמוד בגזירה שווה תרומה מפסח, שהרל אינו אוכל בתרומה. שואלת הגמרא, ומה ראית? מהי סברתך לומר שהפסוק וכל זר שממעט שרק זרות פוסלת בתרומה, בא למעט שעונן האבל על מת שעדיין לא נקבר אינו אסור באכילת תרומה, והגזירה שווה שבאה להוסיף על איסור אכילת תרומה בא לרבות הרל שאף הוא אינו אוכל בתרומה. שמה נאמר להפך, שהפסוק וכל זר בא למעט שהרל אינו אסור באכילת תרומה, והגזירה שווה בא לרבות שעונן אינו אוכל בתרומה, כתמה. מתרץ את הגמרא, מסתבר שהרעילות שהוא החמור אבל אל רבויי היה לו לרבות מהגזירה שווה שאינו אוכל בתרומה. וחומרתו היא, שכן מביאה הגמרא בסוגריים את הסימן לאותם החומרות שיש בהרעילות יותר מאשר בענינות, ומיד תפרט הגמרא את אותם החומרות. מעשים קרוטים בדבר העבד, אז אם כן אומרת הגמרא שמסתבר להחמיר יותר במי שאינו נימול, במי שהוא הרל שאינו אוכל בתרומה. וחומרתו, שכן הרל הוא מחוסר מעשה, את מעשה המילה, ומעשה המילה הוא בגופו של הרל, ואנוש קרת על שאינו מל את עצמו. שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק י' ד', והרל זכר אשר לא ימול את בשר אורלתו ונחרטה הנפש ההיא מעמאה. וישנו למצוות מילה עוד לפני הדיבור, לפני מתן תורה, שהרי נאמרה לאברהם אבינו בפרשת וירא, בספר בראשית, ואורלה חמורה, שאף מילת זכריו, בניו הזכרים ועבדיו מעכבת. אם יש לו בן או עבד שמחויבים במילה ולא מעלו, אינו אוכל בקורבן פסח, אלא אם כן מעל אותם. שנאמר לגבי מילת בנו בספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ח, תימו לו כל זכר ואז יקרב. וכן לגבי מילת עבדו נאמר, ומלת אותו אז יאכל בו. ובוודאי כוונת הכתוב אז יאכל בו האדון, שאם הכוונה לעבד עצמו, הרי הוא כבר אסור משום הרל שנאמר, כל הרי לא יאכל בו. ואותם חומרות שישנם בהרילות אינן בענינות. ולכן מסתבר לומר שהגזירה שווה מרבה את הרל החמור שאינו אוכל בתרומה. והמילים כל זר ממעט שעונן האבל על מת שעדיין לא נקבר, בא למעט שעונן כן אוכל בתרומה. מקשה הגמרא, הדרה בה יש לומר להפך, שענינות חמורה מהרעילות, ועל כן ענינות האבל אל רבויי היה לו לרבות עונן מהגזירה שווה שעונן לא יאכל בתרומה, שהרי מצינו חומרות בעונן שאינם בהרל, שכן ישנן לענינות בכל שעה שמת לא מת, שהרי הוא עונן שוב ושוב, והענינות נוהגת בין אנשים ובין בנשים, ואין בידו לתקן את עצמו שתיפסק ענינותו, ואילו הרעילות כיוון שמל פעם אחת שוב אינו חייב במילה לעולם, ואינה נוהגת אלא באנשים, ובידו לתקן את עצמו על ידי מילה. את תרץ את הגמרא אף על פי שיש גם חומרות בעונן שאין בהרל מכל מקום, מנח אותן החומרות שישנן בהרל נפישן מרובות מהחומרות שישנן בעונן. ולכן מסתבר לומר שהכתוב בא לרבות בגזירה שווה את הארל החמור שאינו אוכל בתרומה, ואילו הפסוק וכל זר בא למעט את העונן הקל שאינו באיסור אכילה תרומה. תירוץ נוסף על השאלה מה הסברה לאסור ארל ולהתיר עונן, רבא אמר בלא אנח נפישן, גם בלי התירוץ הזה שמרובות החומרות שיש בהרל יותר מאשר בעונן, נמי לא מצית אמרת, גם בלא זה, מובן מדוע אנחנו מעדיפים לרבות מהגזירה שווה שהרל אינו אוכל בתרומה, ולמעט מהפסוק וכל זר את העונן שאינו באיסור אכילה תרומה. כי אם נאמר להפך, נמצא ששווקינן הרעילות דכתיב בגופי דה פסח, וילפינן הנינות מפסח דה פסח גופי ממעשר גמרינן. אנחנו עוזבים את הלימוד של תרומה מפסח, פסול הרעילות שאיסורו בפסח נאמר מפורשות, ובמקום זאת, אנחנו בוחרים ללמוד פסול הנינות שאיסורו אינו מפורש בפסח עצמו, אלא נלמד בקל וחומר ממעשר שני. והלימוד של פסח ממעשר שני לעניין עונן יובא בגמרא לקמן. ולא מסתבר לומר כן, אלא מסתבר ללמוד בגזירה שווה מפסח מה שנאמר בו מפורשות, דהיינו פסול הרעילות. ולכן לומדים מגזירה שווה זו על הרעילות שהיא פוסלת בתרומה. וממילא צריך לומר שהמיעוט של הפסוק וכל זר בא למעט שרק זר אינו אוכל בתרומה, אבל העונן אינו באיסור אכילה תרומה. ממשיכה הגמרא להקשות שנלמד מהגזירה שווה תושב ושכיר שממנה לומד רב לזר שהרל אינו אוכל בתרומה, כמו שאינו אוכל בפסח, נלמד מזה הלכה נוספת. אם הפסח מילת זכרה ועבדיו מעכבת, אם יש לו בן או עבד שראוי למול, ולא מעלו האדון או האב, אינו אוכל בקורבן פסח, אלא אם כן מעל אותם, גם בתרומה יהיה הדין כך, ותהיה מילת זכרה ועבדיו מעכבת אותו מלאכול בתרומה, עד שימול אותם. מדרץ את הגמרא אין לומר כן, שהרי אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי מילת זכרה ועבדיו המעכבת בפסח, ומלת אותו אז יאכל בו. משמע מהמילה בו, שבא למעט שמילת זכרה ועבדיו מעכבת בו, דהיינו מלאכול בפסח, ואין מילת זכרה ועבדיו מעכבת אותו מלאכול בתרומה. את האדון או את האבא. מקשה הגמרא, יחי, אם יש למעט מהמילה בו, אם כך אימה אמור גם לגבי הרל עצמו, שהרי נאמר לגבי פסח וכל הרל, לא יאכל בו. נדרוש מהמילה בו שרק קורבן פסח, הרל אינו אוכל, אבל אוכל הוא הרל בתרומה. מתרץ את הגמרא, לא ייתכן לומר כן. הכתיב הרי נאמר תושב ושכיר לגבי פסח, ונאמר תושב ושכיר לגבי תרומה. ולומדים בגזירה שווה תרומה מפסח שהרי לינו אוכל בתרומה. מקשה הגמרא אומר ראית, מהי סברתך לומר שהפסוק בו שממעט מילת שכרה ועבדיו שאינה מעכבת אותו בתרומה, והגזירה שווה שבאה להוסיף על איסור אכילת תרומה באה לרבות הרל שאף הוא אינו אוכל בתרומה, שמה נאמר להפך, שמתאיבת בו נמעט את הרל עצמו שאינו אסור בתרומה כמו בפסח, והגזירה שווה תבוא ללמד על מילת זכרה ועבדיו שהיא מעכבת מלאכול בתרומה כפי שהיא מעכבת בפסח. תרץ את הגמרא מסתברה, מסתבר שהרעילות דגופי, הרעילות שלו עצמו ולא של זכרה ועבדיו שהיא חמורה, אבל אלה רבויה, יש לרבות מהגזירה שווה שאינו אוכל בתרומה כפי שאינו אוכל בפסח, וחומרתו היא, שכן בערל שהוא מחוסר מעשה בגופו דהיינו המילה, ואנוש קראת אם הוא לא מעל את עצמו, ואילו מילת זכרה ועבדיו, המצווה אינו בגופו אלא בבניו ובעבדיו, וכן אינו אנוש קראת אם לא מעל את זכרה ואת עבדיו. מקשה הגמרא אדירה ביש לומר להפך שבמילת זכרה ועבדיו יש חומרה יותר מבערל, ועל כן מילת זכרה ועבדיו אבל אלה רבויה שמעכבת אותו מלאכול בתרומה. ומה החומרה שיש במילת זכרה ועבדיו יותר מבערל? שכן מילת זכרה ועבדיו ישנה בכל שעה, שהרי יכול להיוולד לו בכל שעה בן והתחייב למולו, ויכול לקנות עבד ערל בכל שעה והתחייב למולו, ונמצא שמילת זכרה ועבדיו מעכבתו ביותר, באכילת הפסח, וכיוון שמצינו חומרה במילת זכרה ועבדיו שאינה בערל עצמו, שמה נאמר שמהגזירה שווה לומדים שמילת זכרה ועבדיו מעכבת את האב או את האדון מלאכול בתרומה, ואילו הפסוק בו נאמרה המילה בו בא למעט שרק בפסח אין ערל אוכל, אבל אוכל הוא בתרומה. מתרץ את הגמרא אף על פי כן, מסתבר שהחמירה התורה על הערל עצמו שלא יאכל בתרומה יותר מאשר על מילת זכרה ועבדיו, שכן אנח נפישן, אותם החומרות שישנן בערל, מרובות יותר מהחומרות שישנן במילת זכריו ועבדיו. תירוץ נוסף היא באה את אימה, בלא אנח נפישא נמי לא מצית אמרת, גם בלי התירוץ הזה שאמרנו שיש חומרות יתירות בהרל יותר מאשר במילת זכריו ועבדיו, גם בלי זה אי אפשר לומר שהתורה תחמיר במילת זכריו ועבדיו יותר מאשר על ההרל עצמו, שכן מי כמיד דהרילות דגוף אלו מעקווה בי, הרילות דאחרינה מעקווה בי. האם ייתכן שיש דבר באכילת תרומה למשל, שהרעילות שלו עצמו אינה מעכבת בו, ואילו הרעילות של אחרים שכרה ועבדיו יעקבו בו, והרי זה לא מסתבר לומר כן, אלא ודאי שתחמיר התורה לעניין תרומה להרי לעצמו שאינו אוכל בה, אבל מילת שכרה ועבדיו אינה מעכבת מלאכול בתרומה. מה קשה הגמרא, אשתא דאמרת בו לדרשה ודעתה, עכשיו שהסיקה הגמרא שמתיבת בו שנאמר בפסוק ומלת אותו אז יאכל בו, לומדים שמילת שכרה ועבדיו אינה מעכבת אלא בקורבן פסח ולא באכילת תרומה, הרי שהמילה בו האמורה בתורה באה למעט שרק בו נאמר הדין הזה ולא בשאר מקומות. אם כן, מה שנאמר לגבי פסח, כל בן נחר לא יאכל בו, לומר שאדם שאמיר דתו ונתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, מומר, יהודי מומר, לא יאכל בפסח, אז הרי גם בפסוק הזה נאמר בו. למה לי? מה בא תיבת בו למעט? מתרץ את הגמרא, למעט שרק בו, בפסח אמרת דת פוסלת, שאם נשתמד ונתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים לא יאכל בפסח, ואין אמרת דת פוסלת באכילת מעשר. ותוספות בדיבור המתחיל ואין מביאים שבמסכת פסחים בדף צדיבב גורסים ואין אמרת דת פוסלת בתרומה. וכתבו התוספות שאפשר למעט מהמילה בו את שני הדברים. שכן, בו משמע דווקא בו אמרת דת פוסלת ולא בכל הדברים האחרים. ומה שצריך למעט את שניהם של אמרת דת פוסלת בהם, כותבים התוספות שאם לא המיעוט, היינו לומדים לאסור בתרומה בגזירה שווה תושב ושכיר מפסח, שאמרת דת פוסלת בו, וכן לגבי מעשר, היינו לומדים בגזירה שווה ממנו, ממנו. שואלת הגמרא, וכל הרי לא יאכל בו שנאמר לגבי פסח, ובפסוק זה נאמר בו. למה לי, מה זה בא למעט? תרץ את הגמרא, בא למעט שרק בו בקורבן פסח עצמו הרל אינו אוכל, אבל אוכל הוא הרל במצה ומרור. והחידוש הוא שהרל חייב לאכול מצה ומרור, אף על פי שהוא פסול מלאכול קורבן פסח. ולא שהוא מותר במצה ומרור, שהרי אין שום קדושה במצה ומרור, שנצריך פסוק לחדש שמותר להרל לאכול בו. כך תוספות בדיבור המתחיל, בו אמרת דת פוסלת, והמאירי מפרש שהחידוש הוא שמותר הרל במצה ומרור. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין במסכת יבמות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם זרע פסול וזרע זרה מאכילים בתרומה ומנהלן? שאלה שנייה, מהו קוזה ומהו קדה? ומה הנמשל להם? התשובה ברשי. שאלה שלישית, מאיכן לומדים שהרל אסור בתרומה? שאלה רביעית, אדם שלא מלו עבדה ושפחותיו, האם מותר באכילת פסח ותרומה? שאלה חמישית, מהו תושב ושכיר האמור בפרשת תרומה? השאלה האחרונה, מהם החומרות שיש באכילת פסח ואינן בתרומה? ובמה חמורה הנינות מהרילות? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו בדף עין. דפינו היומי במסכת יבמות, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם מפעל המשנה היומית קביעותה. שתי משניות בכל יום, אבל היום נשתדל להשלים את מה שהחסרנו בימים הקודמים, ואוחזים אנו במסכת שביעית פרק ג' משנה ז'. מסכת שביעית פרק ג' משנה ז', דנה המשנה אודות נטילת אבנים מהשדה בשביעית. אומרת המשנה, אבנים השקועות בקרקע שזעזעתן המחרשה והרפתה את אחיזתן בקרקע, או שהיו מחוסות באפר ונתגלו על ידי מחרשה, אם יש בהן שתיים שיש בהן שיעור של מסוי שניים שניים, עשה שני בני אדם, הרי לא ינטלו אפילו הקטנות שבהם, משום שניכר שנוטלן לבניין. המסכן את שדה ומאבנים קטנות המונחות על גבי הקרקע כדי להשתמש בהם לבניין, נוטל את העליונות ומניח את הנוגות בקרקע, כדי שיהיה ניכר שאין כוונתו לתקן את השדה. וכן גרגר של צרורות, הרימה של אבנים קטנות, או גל של אבנים גדולות שנוטלן משדה או לצורך בניין, נוטל מהם את העליונות ומניח את הנוגות בקרקע. אולם, אם יש תחתיהן סלע או קש, הרי אלו ינטלו. מותר ליטול את כולם, משום שבאופן זה ניכר שאין כוונתו לתקן את השדה, שהרי המקום שתחתיהן אינו ראוי לזריעה. מסכת שביעית פרק ג' משנה ח'. המשנה עוסקת במלאכה שנאסרה בערב שביעית לא מפני שהיא עבודת הקרקע, אלא מפני מרית העין שנראה כמתכוון לעבוד בקרקע בשביעית. אומרת המשנה, אין בונים מדרגות במדרונות שעל פני הגאיות בערב שביעית משפסקו הגשמים כדי לרדת בהם לגיא לשאוב מים להשקעת השדה, מפני שהוא מתקנן מכין אותם בכך לשביעית. שבניית המדרגות לאחר עונת הגשמים נעשית לצורך השנה הבאה, ויאמרו שבדעתו להשקות את שדהו בשביעית. אבל בונהו את המדרגות בשביעית משפסקו הגשמים, מפני שהוא מתקנן בכך למוצאי שביעית, ולא יהיה לו תועלת בהן בשביעית, ולא יסמוך באפר, ואם הוא מבקש לסתום באבנים את מקום יציאת המים בשביעית, לא ימלא אפר וטיט בין האבנים, מפני שבכך ניכר היטב שבדעתו להשקות את שדותיו בשביעית. אבל עושהו חיץ, גדר אבנים סדורות, זו על גבי זו ללא אפר וטיט, וכשהוא עושה את הגדר בשביעית או בונה את המדרגה, כל אבן שיכול לפשוט את ידו מהמקום שהוא בונה ולטלה, הרי זאת תינטל ואין לחשוש שמה יאמרו שמתכוון לסכל את השדה לזריעה, שכיוון שנוטל כדרך עבודתו ניכר שנוטל לצורך הבנייה ולא כדי לסכל את השדה. אבל אבנים מרוחקות יותר שאינו מגיע אליהם בפשיטת ידו, אסור לעקור ממקומו ולטלן מפני שנראה כמסכל שדה ולזריעה. מסכת שביעית פרק ג' משנה ת'. ממשיכה המשנה לעסוק בעניין נטילת אבנים מן השדה. אבני כתף, אבנים גדולות הניסעות בכתף באות, מותר לטלן בשביעית מכל מקום, אפילו משדה של עצמו, מפני שאבנים גדולות כאלו עומדות בדרך כלל לבנייה. וניכר שניטלות לצורך זה ולא כדי לתקן את השדה לזריעה. והקבלן שדרכו לבנות בניינים בקבלנות, מייבי מכל מקום, מותר להביא אבנים מכל מקום, אפילו אבנים קטנות לפי שידוע לכל שאין כוונתו אלא לאסוף אבנים לבניין. ואילו הן אבני כתף שכל אדם רשאי להביא מכל מקום. כל אבן שאינה יכולה להינטל באחת יד אלא בשתי ידיים מחמת גודלה, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אבני כתף כשמן, כל שהן ניטלות שתיים או שלוש על הכתף, כלומר אף אבנים שאפשר לשאת שתיים או שלוש על הכתף, כלומר, אף אבנים שאפשר לשאת שתיים או שלוש מהם ביחד, כל שניסעות בדרך כלל על הכתף מחמת כובדן, מותר לטלן. מסכת שביעית פרק ג' משנה י', המשנה החותמת את הפרק השלישי. עוברת המשנה לעסוק בעניין חפירה בקרקע בשביעית לצורך בניית גדר. הבונה גדר בשדה ובשביעית בינו ובין רשות הרבים מותר לחפור ולהעמיק עד הסלע, כדי להניח יסודות לגדר ולא חוששים שמא ימלך לזרוע במקום הזה. מה יעשה באפר שמוציא מהחפירה? הרי בוודאי אינו רשאי לפנות אותו לשדהו, מפני שנראה כמכשיר אותה לזריעה, אלא צוברו לפי שעה ברשות הרבים, ואחר כך נוטלו משם ומתקנו, מתקן את רשות הרבים כפי שהייתה, דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר, כדרך שאין מקלקלים ברשות הרבים להניח באפר, כך לא יתקנו, לאסוף אבנים או אפר המפוזרים בה למקום אחר. כלומר, לא זו בלבד שאסור לעשות כדברי רבי יהושע, להניח אפר שלו ברשות הרבים על מנת לתלו אחר כך, שהרי הוא מקלקל את רשות הרבים בינתיים, אלא אפילו מי שבא לתקן את רשות הרבים לצורך הרבים, שהיו אבנים או אפר מפוזרים בה ורוצה לאוספם למקום אחד עד שיפנם, אסור לעשות כן אלא לסלקה מיד מרשות הרבים. מה יעשה אם כך באפר שמוציא מהחפירה לפי דעת רבי עקיבא? צוברו בתוך שדה ובערימות כדרך המזבלין. דהיינו בערימות השפטות גדולות ולא יותר משלוש ערימות לביצה כפי ששנינו לאיל. בפרק הזה פרק ג' משנה ב' בעניין הוצאת זבל לשדה בשביעית, וכן החופר בור ושיח, שוחה ומערה בשאר שנים. נחלקו בזה רבי יהושע ורבי עקיבא. לפי רבי יהושע מותר להניח את האפר ברשות הרבים לפי שעה, ולפי רבי עקיבא אסור אלא צוברו בשדהו. מסכת שביעית פרק ד' משנה א'. בפרקים הקודמים למדנו שפינוי השדה מעיצים, אבנים ועשבים נחשב כתולדה של חרישה. מלמד את המשנה באיזה אופן התירו חכמים לפנות דברים אלו מהשדה בשביעית כשהוא מתכוון להשתמש בהם לצרכיו. אומרת המשנה, בראשונה היו אומרים מלקט אדם עיצים להסקה ואבנים לבניין ועשבים למאכל בהמה מתוך שדה שלו, כדרך שהוא מלקט מתוך של חברו את הגס אגס, כלומר המלקט דברים אלו מתוך שלו מלקט את הגדולים ומניח את הקטנים, כדי שיהיה ניכר בכך שכוונתו להשתמש במה שלוקט ולא לתקן את השדה, כדרך שמלקט מתוך של חברו בין דקים ובין גסים, שהכל יודעים שאינו מתכוון לתקן שדה חברו, משרבו עוברי עבירה שהיו מלקטים גם דקים כדי לתקן את השדה ואומרים גסים לקטנו, התקינו חכמים שיהיה זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה, שיהיה כל אחד מלקט משל חברו אבל לא משל עצמו כלל שלו וטובה, מבלי שיחזיק כל אחד טובה לחברו על שניקה את שדהו, ואין צריך לומר שאסור שיקצות שיפסוק להם מזונות כשכר על ניקוי השדה. כל שכן שאסור שיאמר אחד לחברו לקוט לי משדי היום ואני אתן לך מזונות, שהרי אפילו טובת הנאה אסור שיחזיקו זה לזה, כל שכן שלא יתחייב לתת לו מזונות תמורת עבודתו. מסכת שביעית פרק ד' משנה ב'. המשנה עוסקת בשדה שעבדו בה בשביעית באיסור, ומלמדת שפעמים שגזרו חכמים על זריעתה אחר השביעית ועל אכילת פירותיה בשביעית. אומרת המשנה, שדה שנתקפצה, שנתלו ממנה הקוצים בשביעית, תיזרה במוצאי שביעית, מותר לזורעה בתחילת השנה השמינית. אבל שדה שנתעיבה, שנחרשה היטב או שנדיירה, שעשו בדיר לבהמות וכתוצאה מכך השדה נזדבלה, לא תיזרה במוצאי שביעית משום כנס. שדה שנתעיבה, שנחרשה היטב על ידי כך צמחו בפירות, בית שמאי אומרים אין אוכלים את פירותיה בשביעית, ובית הלל אומרים אוכלים אותם. לאחר שהמשנה עסקה בדין פירות שביעית שגדלו מחמת עבודות אסורות, עוברת המשנה לעסוק בעניין אכילת פירות שביעית שגדלו ביתר. בית שמאי אומרים אין אוכלים פירות שביעית בטובה, אין להחזיק טובה לבעל השדה על שהרשה לו להיכנס לשדה ולקחת פירות שביעית הגדילים שם, שכיוון שהם הפקר מחויבים הבעלים להרשות לכל אדם ללוקטם. ובית הלל אומרים אוכלים פירות שביעית משדה של אדם בטובה ושלא בטובה. בית הלל סוברים שמותר להחזיק טובה לבעל השדה ולא חוששים שמא ייראה כאילו אוכל מן השמור, ומותר אם כן להיכנס לשדה וללקוט מהפירות אפילו אם מבקש רשות מבעל השדה, וכן מותר להודות לחברו על שנכנס ולקח מהפירות או לומר לו שישיב לו כגמולו. רבי יהודה אומר חילוף הדברים, השיטות הפוכות, בית שמאי מתירים לאכול פירות שביעית בין בטובה בין שלא בטובה, בית הלל אוסרים לאכול בטובה. זו מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, מחלוקת זו היא מהדברים שבהם דעת בית שמאי לקולה ודעת בית הלל לחומרה. ובדרך כלל מחמירים בית שמאי יותר מבית הלל. והמחלוקות בהם דעת בית שמאי לקולה, ובית הלל לחומרה מנויות במסכת עדויות. ורב יהודה שם מונה את המחלוקת הזו ביניהם. והכלל הוא שהלכה כבית הלל. במשנתנו אין הלכה כרב יהודה אלא כתנא קמא, שאמר שבית הלל הם המקילים, ולכן מותר לאכול מפירות שדה חברו, בשביעית, בין אם הוא מחזיק לו טובה על כך, ובין אם לאו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות שמיטה פרק ו' הלכה ט"ו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הענקית, תלמוד תורתנו בדפינו היומי. הדף ה-70 במסכת יבמות, דף עין, להיום, יום שני, למד לעומר, תתוו באייר תשפ"ב, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, תזיין באייר תשפ"ב, ונלמד דף עין א', במסכת יבמות. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. קיץ מלא בריאות גופה ונאורה מעליה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.